השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מם במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשליש העליון של עמוד א' ונסיים במשנה במם א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ענווה, אגב משהו שראינו אתמול. בחלק השני נדבר על מודים דרבנן. בחלק השלישי על אימת הציבור, עוד רגע נסביר. בחלק הרביעי על ברכת הכהנים במקדש. ובחלק החמישי על קריאת התורה של הכהן הגדול ביום כיפור במקדש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. זה מובא כאן אגב שראינו אתמול שרבי אבאו אמר שמראש, כלומר בהתחלה, הוא היה נוהג בצורה מסוימת. ואז כשהוא ראה שרבי אבא מעק או לא עשה כך, אז גם הוא עשה כמוהו. אז אגב זה, הגמרא מביאה עוד מאמרה של לו שבנויה באותה צורה, והפעם לגבי ענווה. הוא אומר שמראש הוא חשב שהוא עצמו ענב, אבל כשהוא ראה את הענווה של רבי אבא מאקו, אז הוא הבין שיחסית אליו הענווה שלו היא כלום. במה שניהם היו ענבים? אז בשניהם מדובר ביחס שלהם לאמורה שלהם, כלומר למתורגמן שלהם, כי בזמנם הרב היה אומר את השיעור, כנראה קצת בלחש כי הוא היה מבוגר, ואז היה אמורה ששימש כסוג של מתורגמן, גם אולי בשפה וגם אולי בסגנון ובווליום, בשביל שכולם ישמעו ויבינו. וגם על רבי אבא וגם על רבי אבא מאקו יש סיפורים לגבי היחס שלהם לתורגמן. על רבי אבאו מסופר שאשתו של המתורגמן אמרה לאשתו של רבי אבאו, תדעי לך שבאמת בעלי המתורגמן בכלל לא צריך את בעלך, הוא יכול להעביר את השיעור לבד, וזה שהוא עושה כאילו שהוא מקשיב למה שהוא אומר ואז אומר את זה בקול, הוא רק עושה את זה משום כבודו של רבי אבאו, כי רבי אבאו היה מקורב למלכות, היה סוג של מנהיג, כיבדו אותו, אבל באמת הוא יכול להעביר את השיעור לבד. עכשיו האישה לא אהבה את זה, הלכה וסיפרה לרבי אבאו, והוא בענוותנותו אמר, מה נפקא לך מינה, מה אכפת לך, מיני ומיני יתקע לסילה, מה זה משנה אם השיעור נאמר ממני או ממנו, העיקר שהשומעים שומעים ולומדים תורה. זה הענווה של רבי אבאו. וכאמור, לדעתו זה כלום יחסית לענווה של רבי אבא מאקו. למה? כי אצלו, המתורגמן היה אומר בכלל משהו אחר ממה שהוא אמר לו לומר, ורבי אבא לא הקפיד, זה גם כן מראה על ענווה. אז עד כאן המאמרה של רבי אבאו, שכאמור דומה למאמרה שראינו אתמול. אגב, זה הגמרא מביאה עוד סיפור לענווה של רבי אבאו, וזה שפעם אחת רבי אבאו ורבי חייא בר אבא הגיעו למקום מסוים ושניהם העבירו שיעור. רבי אבאו העביר באגדה ורבי חייא בר אבא בהלכות, וכולם באו לשמוע את רבי אבאו כי אגדה זה יותר מעניין. אז רבי חייא בר אבא חלשה דעתו, אז רבי אבאו בענוותנותו רצה לפייס אותו, והוא אומר, תדע לך שזה כמו שני מוכרים שאחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סדקית, כמובן שלזה שמוכר מיני סדקית יש יותר קונים, אבל האיכותיים יותר הולכים לזה שמוכר את האבנים הטובות. אז אותו דבר כאן, נכון יש לי יותר שומעים, אבל זה כי הם באו לשמוע מיני סדקית דברי אגדה. תשת מוכר את ההלכות שזה כמו אבנים הטובות, יש לך פחות שומעים, אבל אל תיקח את זה אישית, בגלל שזה הלכות ולא דברי אגדה. זה דבר אחד שהוא עשה בשביל לפייס אותו. דבר נוסף, הוא גם ניווה אותו לבית, למרות שבדרך כלל זה היה הפוך, שרבי חייא בר אבא היה מלווה אותו, ואגב כל זה לא עזר, ועדיין חלשה דעתו. עד כאן החלק הראשון שכאמור הובא בדרך אגב לגבי הענווה, בזה הגענו לשורה הבינונית הראשונה, ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מובא כאן אגב זה שראינו אתמול, שבזמן שהכהנים אומרים את הברכה, העם אומר גם כן משהו. אז אגב זה הגמרא אומרת שכשהחזן אומרת מודים בחזרת השץ, אז גם כן הציבור אומר משהו. מה הוא אומר? אז הגמרא מביאה כאן אוסף של אמוראים. רב אומר שהציבור אומר מודים אנחנו לך השם אלוקינו, על שאנו מודים לך, כלומר אנחנו מודים על עצם הזכות להודות לך. שמואל הוסיף על זה דבר נוסף, הוא אמר מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, אלוקי כל בשר, ואז על שאנו מודים לך. רבי סימאי יוסיף באמצע עוד משהו, יוצרנו יוצר בראשית וכולי. רבי סימאי יוסיף על זה ברכות והודעות לשמך הגדול על שיחתנו וקיימתנו וכולי. רב אחא בר יעקב הוסיף בזה, כן תחיינו ותכוננו ותקבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם וכולי. ואז ברב פאפה ואומר, אנחנו נחבר את כל הנוסחים, ויוצא לו כמו הנוסח שאנחנו אומרים היום, מה שנקרא מודים דרבנן. יש כאלה שמסבירים שזה נקרא מודים דרבנן, כי זה בעצם ניסוח שנאסף מפי כמה אמוראים, כלומר רבנן. עד כאן החלק השני. החלק השלישי שוב מחזיר אותנו לברכת כהנים, והגמרא רוצה ללמוד מהצורה שבה כהנים עומדים על זה שצריך שיהיה אימת הציבור עליך. כלומר, תתייחס ברצינות למושג הזה שנקרא ציבור. למה? כי הכהנים הרי עומדים עם הגב שלהם לארון הקודש, לשכינה, ועם הפנים אל הציבור. אז אנחנו רואים שהציבור יש לו חשיבות מספיק גדולה בשביל להעמיד את הכהנים בצורה כזאת. זה מה שאומר רבי יצחק, והגמרא מביאה עוד שני מקורות לחשיבות הזאת של הציבור. דבר אחד זה מדוד המלך, שהוא קורא לעם שלו כשהם הולכים בדרך השם אחים שלו, אפילו שהוא המלך המלך ולכאורה אמור להיות דיסטנס בין המלך לבין העם, בכל זאת הוא קורא לציבור אחים, זה מראה שלציבור יש חשיבות מיוחדת, ומקור נוסף שאותו הגמרא תדחה זה מהתקנה של רבי יוחנן בן זכאי שהכהנים עולים לדוכן בלי הנעליים, ולמה? הגמרא מניחה שבגלל שבנעליים יש טיט, זה מבזה את הציבור שהם עולים ככה, אז אנחנו רואים שיש חשיבות לכבד את הציבור, זה המקור השלישי, אבל כאמור אותו הגמרא דוחה כי רבי אשי מסביר את הדין הזה אחרת, הוא אומר שזה בגלל שאם הכהנים יעלו בסנדלים, אז יכול להיות שיהיה מקרה של איזה כהן תיפסק הרצועה בסנדל, והוא יעצור רגע לקשור אותה, ובסוף הוא לא יספיק לעלות לדוכן עם כל הכהנים, ואז יחשבו שהוא כהן פסול, בין גרושה או בין חלוצה, לכן תקנו בשביל שלא יסתבכו, פשוט לעלות בלי נעליים, לכן מהמקור הזה אין קשר לכבוד של הציבור. בכל אופן עד כאן החלק השלישי, לגבי הכבוד של הציבור, ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק הרביעי של השיעור. החלק הרביעי מחזיר אותנו שוב למשנה. המשנה אמרה שבמדינה, כלומר לא במקדש, עושים בברכת כהנים שלוש ברכות, כמו שאנחנו עושים היום, כלומר כל פסוק בנפרד, ואחרי כל פסוק הציבור אומר אמן. לעומת זאת במקדש, עשו את כל שלושת הפסוקים ברצף, ורק בסוף הציבור ענה, והמשנה קוראת לזה שבמדינה זה נקרא שלוש ברכות, כי זה לא ברצף, ובמקדש זה נקרא ברכה אחת, כי זה היה ברצף. והגמרא מביאה ברייתא שאומרת מה היו עונים במקדש בסוף שלושת הברכות. אנחנו מסבירים את זה לפי הרמב״ם, לא לפי רש"י ותוספות. מקדש, במקום לענות אחרי ברכות אמן, היו עונים אחרי ברכות וגם אחרי ברכת כהנים, את הנוסח הבא, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, והנוסח הזה נקרא תהילה, ולומדים את זה מהפסוק בנחמיה, על כל ברכה הוא תהילה, כלומר אחרי כל ברכה עונים בתהילה, שזה הנוסח המיוחד שאומרים במקדש. עד כאן החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון זה במשנה במם עמוד ב', והנושא זה קריאת התורה של הכהן הגדול ביום כיפור במקדש, וזה נחלק לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר את המשנה, כשהביאו לכהן את ספר התורה, לא הביאו לו את הספר ישירות, אלא קודם השמש לקח אותו, אחרי זה הוא העביר לגבי, הגבי העביר לסגן הכהן הגדול, והוא העביר לכהן הגדול. ולמה? אז בהתחלה הגמרא מבינה שזה בגלל שמכבדים גם אותם, ואז יוצא שמכבדים גם את התלמיד לפני הרב, אבל דוחה הגמרא, לא, זה לא כי מכבדים אותם, אלא עד רבה, כל התהליך הזה של העברת ספר התורה מהקטן לגדול, נועד להגדיל את כבודו של הכהן הגדול, לא את כבודם. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני אומר את המשנה, כהן נעמד בשביל לקרוא את קריאת התורה, מכאן משמע שעד עכשיו הוא ישב, עכשיו איך הוא ישב, הרי אסור לשבת בעזרה, עונה הגמרא, זה לא היה בעזרת כהנים או ישראל, זה היה בעזרת אנשים, ושם מותר לכולם לשבת, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה מה הוא קורא בתורה, הוא קורא שלושה קטעים, הוא קורא מפרשת החרימות, אחרי זה מפרשת אמור, את הקטע של אח בעשור, ואחרי זה מפרשת פנחס, את הקטע של יום כיפור, ולגבי זה שואלת הגמרא, הרי למדנו במסכת מגילה שמדלגים בנביא, אבל לא מדלגים בתורה, כלומר אסור לקרוא שני קטעים לא רצופים, אז למה כאן הוא מדלג? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, מה שאסור לדלג זה רק בשני קטעים רחוקים, אבל שני קטעים סמוכים שהוא יכול לעבור מאחד לשני תוך כדי שהמתורגמן עדיין מתרגם, אז מותר, כי כל הבעיה זה להטריח את הציבור, ואם המתורגמן לא מפסיק, אז אין כאן תורך ומותר. זאת תשובה ראשונה, אבל דוחה הגמרא, אותה משנה במגילה אומרת בפירוש שגם לגבי הנביא שמותר לדלג, גם זה רק כדי שלא יפסיק המתורגמן. כלומר, שבתורה, אפילו אם המתורגמן לא מפסיק, בכל זאת זה אסור, לכן צריך תשובה שנייה. תשובה שנייה אומרת שמה שאמרנו בתורה שאסור, זה דווקא בשני עניינים שונים, כי זה יכול לגרום לציבור להתבלבל או להתרכז, אבל אם זה שני קטעים באותו עניין, כמו במקרה שלנו, שזה לגבי יום כיפור, אז מותר. אז שוב, גם בנביא וגם בתורה מותר לדלג רק אם זה שני קטעים סמוכים, זה נקרא כדי שלא יפסיק המתורגמן, אבל בתורה מותר דווקא אם זה באותו עניין, בנביא מותר אפילו כשזה שני עניינים שונים, ואגב, הגמרא מוסיפה על זה שזה דווקא כשזה באותו ספר של הנביא או בתריעשר, שזה נחשב אותו ספר, ודווקא קדימה ולא אחורה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הדילוג. הסעיף הרביעי זה לגבי מה שאמרנו שהוא קורא גם את פרשת פנחס, את זה הוא קורא לא מהתורה, אלא הוא קודם גולל את ספר התורה, והוא אומר את זה בעל פה. ולמה? אז כמו שכבר אמרנו, כי פרשת מנחה זה כבר רחוק, ואז יהיה תורך לציבור אם יחכו עד שהוא יגלול עד לשם, ולכן זה אסור. עכשיו, לפני שהוא קרא את אותו קטע מפנחס, הוא אמר את הנוסח הבא, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, ולמה? כי אנחנו לא רוצים שיחשבו שהספר תורה שהוא קרא בו עד עכשיו, אין בו את פרשת פנחס. לכן הוא אמר, אל תחשבו שמה שיש פה זה רק מה שקראתי, יש פה את כל התורה, אבל פשוט כי אני לא רוצה שתחכו, אני אומר את זה בעל פה. עכשיו, שואלת הגמרא, למה לא פשוט להביא עוד ספר תורה שכבר גלו לפרשת פנחס? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כי זה יגרום לו לברכה השנה צריכה, כי הוא יצטרך לברך עוד פעם על הקריאה בספר השני. תשובה נוספת, דומה למה שאמרנו הרגע, כי אז אולי יחשבו שיש פגם בספר הראשון, ולכן הביאו ספר תורה נוסף. עכשיו, בסוגריים, שואלת הגמרא, הרי יש מצבים שבהם אנחנו מוציאים כמה ספרי תורה. למשל, מקרה קיצוני, זה בשבת ראש חודש בחנוכה, שאז מוציאים שלושה ספרים, ושם אנחנו לא חוששים שיחשבו שאחד מהספרים פגום. מסבירה הגמרא, שם כיוון שלכל ספר עולה אדם אחר, אז אין בעיה, אבל כאן כיוון שאת כולם קורא אותו אדם, הכהן הגדול, אז יחשבו אם נוציא עוד ספר שאולי הספר הראשון פגום, ולכן כאמור הוא קרא בעל פה ולא מספר נוסף. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי קריאת התורה של הכהן הגדול. הסעיף החמישי זה שאחרי שהוא סיים לקרוא את התורה, הוא ברך שמונה ברכות, נפרט מהם. ברכה אחת הוא ברך על התורה, כלומר הברכה שאנחנו מברכים אחרי עלייה לתורה. ברכה שנייה זה על העבודה, כלומר ברכת רצה מ-18. ברכה שלישית זה על ההודיה, כלומר מודים מ-18. ברכה רביעית זה על מחילת האבון, שזה הברכה שאנחנו אומרים ביום כיפור, מי אתה בחרתנו ועד ברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו וכו'. וארבע הברכות הבאות זה ברכה על המקדש, על ישראל, על הכהנים ועל ירושלים. רש"י לא מפרט כאן את הנוסח של הברכות, הוא רק אומר שבברכה היה תפילה על המקדש, על ישראל, על הכהנים ועל ירושלים, והחתימה הייתה ברוך אתה השם אשר בחר במקדש, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, וכך גם לגבי הכהנים וירושלים. עד כאן שמונה הברכות. ולסיום אומרת המשנה שהוא מוסיף עוד סוג של ברכה. המשנה לא מפרטת מה, היא רק אומרת ועל שאר תפילה. מה הכוונה ועל שאר תפילה? מסבירה הגמרא שהוא אומר את הנוסח הבא: תפילה, תחינה, רינה ובקשה, שמחה ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה השם שומע תפילה. עד כאן שמונה הברכות ועוד התפילה בסוף שאומר הכהן אחרי הקריאה. וזה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון זה שאחרי הקריאה של הכהן הגדול, אז כל העם הוציא ספרי תורה מהתיקים שלהם וגם קראו וגם הראו אחד לשני את ספרי התורה. ולמה הם הראו? בשביל לקיים זה כלי ונבאו, שכל אחד הראה איך שהוא עשה את ספר התורה שלו ואת הכיסוי שלו יפה. זה היה הסעיף השישי. ועד כאן החלק החמישי של השיעור לגבי קריאת התורה של הכהן הגדול ביום כיפור. בזה הגענו למשנה במ"א עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון, אגב משהו שראינו אתמול, ראינו את הענווה של רבי אבאו ושל רבי אבא מעכו, ששניהם התייחסו לאמוראים שלהם, כלומר למתורגמנים שלהם, בענווה גדולה. בחלק השני דיברנו על מודים דרבנן, כלומר הנוסח שהציבור אומר בזמן שהחזן אומר את מודים בחזרת השץ. ראינו אוסף של אמוראים שהציעו נוסחים שונים, ובסוף אמרנו שמחברים את כולם, וזה בעצם הנוסח שאנחנו אומרים היום. בחלק השלישי דיברנו על אימת או כבוד הציבור, ראינו לזה שלושה מקורות. מקור אחד מזה שבברכת כהנים הכהנים עומדים עם הפנים אל הציבור ואחוריהם כביכול השכינה. מקור שני מזה שדוד המלך קורא לעם אחים שלו. ומקור שלישי מזה שהכהנים עולים לברכת כהנים בלי נעליים, בהווה מינה זה בגלל שימי של הנעליים טיט, זה לא כבוד הציבור. אבל הגמרא דחתה את זה שזה לא בגלל זה, אלא כי אם לאיזה כהן תיפסק הרצועה בסנדל והוא יצור לקשור אותה ובגלל זה לא יספיק לעלות, יחשדו בו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שבמקדש אמרו את ברכת כהנים ברצף, כלומר את כל שלושת הפסוקים, ורק בסוף הציבור ענה, והוא לא ענה אמן בסוף, אלא כמו בכל הברכות הציבור לא ענה אמן, אלא את הנוסח הבא: ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. זה מה שנקרא בגמרא תהילה, הסברנו את זה לפי הרמב״ם. ובחלק החמישי והאחרון דיברנו על קריאת התורה של הכהן הגדול ביום כיפור במקדש. חילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שהוא לא מקבל את ספר התורה ישירות, אלא קודם מעבירים לשמש, אחרי זה לגבי, אחרי זה לסגן, ורק אחרי זה לכהן הגדול, ואמרנו שזה בעצם רק להגדיל את כבודו של הכהן הגדול. בסעיף השני ראינו שהכהן יושב בעזרה, ולסברנו שזה לא בעזרת הכהנים או ישראל, אלא בעזרת אנשים ששם מותר לשבת. בסעיף השלישי ראינו שהוא קורא בפרשת החיימות, אחרי זה בפרשת אמור, ואחרי זה בפנחס, ושאלנו הרי אסור לדלג בתורה, צריך לקרוא ברצף, וענינו שתי תשובות. תשובה אחת, מותר כשזה שני קטעים סמוכים, ואז לא יפסיק המתורגמן בזמן שמדלגים, אבל דחינו את זה שזה נכון בנביא, אבל בתורה אסור אפילו כשזה קטעים סמוכים, לכן תירוץ שני, מותר אם זה באותו עניין. זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו שאת פרשת פנחס הוא לא קורא מתוך התורה, אלא בעל פה, ולפני כן הוא אומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, והסברנו שהוא אומר את זה בשביל שלא יחשבו שזה לא כתוב בתורה שלפניו, כלומר שלא יחשבו שהתורה שלו פגומה. ולמה הוא קורא בעל פה? כי אנחנו לא רוצים לגלול מקטע אחד לקטע אחר כשזה לא קטעים סמוכים, כמו שכבר אמרנו שזה תורך לציבור. ולמה לא מביאים ספר נוסף? או כי זה יגרום לזה שיחשבו שיש פגם בראשון, או כי זה יגרום לברכה שאינה צריכה. ובסעיף החמישי ראינו שאחרי זה הוא מברך עוד שמונה ברכות, פירטנו מים, ובסוף הוא מסיים בעוד תפילה קצרה. ובסעיף השישי והאחרון ראינו שכל אחד מוציא את ספר התורה שלו ומראה כמה הוא יפה לקיים זה כלי ואנווהו. כל טוב.